טוב, בוקר טוב. בוקר טוב, אנחנו התחלנו בפעם שעברה את הפתיחה של הרמב"ן לדרשת קהלת. בפתיחה הרמב"ן מסביר לנו קודם כל מי הוא המחבר ולמה נקרא קהלת. כן, דברי קהלת בן דוד מלך בירושלים. אז אומר לנו הרמב"ן שזה שלמה, שהוא היה הבן היחיד של שלמה של דוד שמלך אחריו, ונקרא קהלת על שם החוכמה שנקלה בו ועל שם שהיה דורש בחוכמותיו בקהילות עם בציבור מישראל, ועמים נוספים עלו לשמוע את חוכמותיו. והרמב"ן לימד גם על איך היה דורש בחוכמותיו. מה התוכן המיוחד שדרש בו הרמב"ן, ובסגנון המיוחד שדרש בו שלמה המלך, ובסגנון המיוחד. כן, הסגנון והתוכן זה בעצם סגנון של משלים, של דברי חוכמה שיש להם בעצם מסר נגלה ומסר נסתר. ולכן הוא מורה להבין משל ומליצה דברי חכמים וחידותיו. לכן יותר שהיה קהלת חכם, עוד לימד דעת את העם, ואיזן וחיקר תיקן משלים הרבה. חוכמתו שבספר קהלת, משליו שבמשלי, ושיר השירים מזכיר פה גם כן. איך ש בתוך כל הספרים האלה שלמה רומז לסודות נשגבים שאי אפשר ללמד אותם כמו שהם אלא על ידי משלים, והוא בחיצוניות דבריו בפני הציבור הם משלים שיש להם מסר גם בפשט. כן, זה רעיון שנמצא אמרנו בהקדמה למורה נבוכים. כשהרמב״ם ניגש גם כן ללמד את הסתרים, אז הוא גם כן נוקט באותו דרך שהוא מוסר רק ראשי פרקים ומעיר איפה מדובר במשל, ומנסה לעורר את החכם המבין מדעתו להבין את העומק סתרי מעשה מרכבה מעשה בראשית שבפנים. וככה, ואולי אפילו עוד יותר מזה, גם הרמב"ן נוקט בדרשות שלו ובדרשה הזאת בפרט, שהוא דורש על דברי שלמה בקהל עם. אז הוא דורש ברמה מסוימת ומדי פעם רומז רמזים גם לדברי סוד. וראינו שהרמב"ן הביא כמה דוגמאות לרמז של הסוד הפנימי, חוץ מהמליצה שהיא כפשוטו אמת, ומביא לנו בין השאר פה ממדרשו של רבי יוחנן בן הקנה, שגילה סתרי תורה, וזה סתרי תורה על דרך מקובלי פרובנס ולא על דרך הרמב"ם. ככה שהוא את דרך האמת המוסתרת, הצופן, אמרנו שהרמב"ן רוצה להסביר בסגנון אחר מסגנונו של הרמב״ם, כן, לפי סתרי התורה שלמד מרבותיו.
בעצם כל התוכן שהוא עכשיו מזכיר בתור דוגמה זה חוץ ממה שהוא אמר קודם כל, יש את חי למי ימצא, שזה ממש על משלי.
אתה אומר עוד לא היה מקהלת דווקא.
כן, כל ההמשך הוא לא קשור לפה, זה סתם פשוט קבלה.
זה דוגמאות, בטח שזה קשור.
לא, כן, מה הכוונה? זה מדבר על ארבעת המינים, זה לא קשור לא לקהלת, לא חיבור של שלמה.
נכון.
למה הוא הביא פסוקים ממשלי? עכשיו זה כאילו זה
למה הביא אותם פה? התשובה היא פשוטה, כי הוא רצה להראות שגם במצוות, ככה הוא פתח את העניין, וכן במצוות, מצוות תלולב, יש מסר פשוט של עבודת השם פשוט, ויש סוד, זה דוגמאות, כן, לכיוון הזה. כמו שרמז רבי יוחנן בן הקנה, או לאו דווקא זה, הוא המדבר, או מי שעיין בספר הבהיר שמכונה אצל הרמב"ן מדרשו של רבי יוחנן בן הקנה, יכול להיות שהכוונה שהוא נקרא ככה רק על שם הפתיחה שלו, כי רבי יוחנן בן הקנה נזכר במדרש הזה פעם אחת בפתיחתו. אחר כך יש עוד מלא חכמים אחרים שנזכרים שם, רבי ברכיה, רבי אמוראי, רבי ריחומאי, כל מיני, ויש גם ממרות מעט ממרות מתנאים קדומים ידועים כמו רבי ישמעאל ורבי עקיבא ואחרים. אבל אז לפעמים כמו שקוראים למדרש תנחומה, מדרש תנחומה על שם הפתיחה שלו, זה לא אומר שכל ממרה שם אמר אותה רבי תנחומה. אז גם כאן, לכל פנים, במדרש ספר הבאיר הרמב"ן מביא פה את הדברים שגילה סתרי תורה. טוב, עד כאן ראינו חזרה על מה שראינו אתמול, והרמב"ן ממשיך עוד בעניין הפתיחה הזאת לקהלת. הרי שדבר ברור הוא כי שלמה עליו השלום הוא המחבר הספר הזה, ונקרא שמו קהלת על שמו. נראה לי צריך להבין את זה, נקרא שמו של שלמה קהלת, ונקרא שמו של שלמה קהלת,
או כמו שהספר, לא?
רגע, גם, אבל קודם הוא הסביר בפירוש שקהלת זה שמו של שלמה. לכן הוא אומר, הספר הזה, שלמה הוא המחבר, ונקרא השם הספר קהלת על שמו של שלמה שנקרא קהלת. כן, כמו שהוא הסביר קודם. טוב, ואמרו רבותינו במדרש חזיתה, ויקעת שלמה והנה חלום. כן, כידוע החלום ששלמה זוכה לו להתגלות האלוקית הזאת בתחילת מלכותו, שהשם אומר לו שאל ממני, והוא מבקש חוכמה ולא עושר ולא כבוד, ולכן השם נותן לו גם את הלב שומע לעשות משפט וגם את העושר והכבוד. אז ויקעת שלמה והנה חלום, אמר רבי יצחק, חלום היה עומד על כנו. איך שהוא הוא קם, הוא רואה שהחלום מתגשם. החלום שהובטח לו בו חוכמה, ניתנה לו חוכמה באותה הבטחה. כן, לכן הוא אומר, כן, ממילא חמור נוהק והוא יודע מה הוא נוהק, ציפור מצייץ והוא יודע מה הוא מצייץ. כן, זאת אומרת הוא רואה שהוא קיבל את החוכמה האדירה הזאת, ש איך שהוא קם מהחלום, מה שהוא ביקש באותו חלום. מיד ויבוא ירושלים ויעמוד לפני ארון ברית השם, ויעל עולות ויעש של עמים ויעש משתה לכל עבדיו. אמר רבי אלעזר, מכאן שעושים סעודה לאי גמרה של תורה, ושרתה עליו רוח הקודש, ואמר שלושה ספרים, משלה וקהלת ושיר השירים. כן, למה הרמב"ן צריך את המדרש הזה כאן? כי זה מדרש שמתאר מתי נאמרו אותם, מתי היו אותם מקהלות עם שאמר בהם שלמה את ספריו, משלה, קהלת ושיר השירים. זה היה מיד אחרי שקיבל את החוכמה, זה גם העיד שהספרים האלה נאמרו ברוח הקודש. כן, קם מהחלום, קיבל את החוכמה, שרתה עליו רוח הקודש, רצה להודות, עשה סיום, כן, הודעה על כל החוכמה שהוא למד וקיבל מהקדוש ברוך הוא, ואז הוסיף את מדילה ללמד את הספרים האלו, משלה וקהלת ושיר השירים. מאיר פה הרמב"ן בדרך אגב על בהקשר של המדרש הזה, שרואים פה את הוויה הלולות ויה השלמים ויה משתה לכל עבדיו, כשהוא משיג את החוכמה, אומר הרמב"ן, וכן היה מנהג רבותינו עביד ניום עטף אל הרבנן וכו', וכן מכל הדורות האגונים. זאת אומרת שהיו עושים סיום, סעודת סיום, שמחה גדולה כל פעם שמסיימים מסכת, מסיימים איזה עניין, עושים סיום, וכן המנהג בכל הדורות האגונים. יכול להיות שהרמב"ן גם מכיר מקומות שלא היו עושים סיום, אז הוא מאיר פה ככה, שככה ראוי לנהוג ולעשות, לבטא את השמחה בהשגה. וכן אני אומר, ובהקשר הזה עוד פעם בדרך אגב, הרמב"ן מחדש פה חידוש בפרשייה סתומה, זה בעצם להפוקה מהרמב"ם, עוד פעם, זה בעצם קטע שמופיע במורה נבוכים, והרמב"ן בא לחלוק על הרמב"ם בזה, בנושא של סתרי תורה, בוא נראה. וכן אני אומר, ויוכלו וישתו, שאמר הכתוב אצל הצילי, אל הצילי בני ישראל, לא שלח ידו, כן, זה גם כן בעצם סעודה להיגמרה של תורה, וסעודה חיובית, כמו שהיה צריך לעשות, כמו ששלמה עשה, והרמב"ן מסביר, כן? כי הזכיר תחילה ויראו את אלוהי ישראל, ויראו את אלוהי ישראל, שהיו אצילים ראויים, הם היו בגזות מדרגה שהם ראו את הגילוי שכינה שהיה שם, כן? למה? שאמר הכתוב, ויחזו,
הוא אומר, ראויים למה שאמר הכתוב?
או ראויים למה שאמר הכתוב, ויחזו את האלוהים, ולא עברו על מה נצטווה פן ירסו אל השם לראות. ולא היה לאונקלוס לשון ברמית. יש לך את אותו נוסחה?
נצטוו.
ها؟
لا عبروا على ما شنצטבו
ولو عبروا على ما شنצטבו اا بن يرسو الى الشم لراوت ولو هي لونكوس لشون باراميت كان ما ما نقطه فوق موصي مع رامبا رامبا ممر ش مكتوب اا كان هو بعصم رامبا متخس لזה كخت ك كاريسا الى الشم مكتوب الشم مزير بن يرسو الى الشم شم هويا لراوت كان ואלה, אצילי בני ישראל, ויראו את האלוהים ויחזו את האלוהים, כן, ויאכלו וישתו. אומר הרמב״ם, זה, מה זה התיאור הזה של האכילה ושתייה? זה היה אכילה ושתייה שהיא לא בסדר, לבוא עם, עם, עם הגשמיות ועם מדרגה חומרית, לנסות להשיג את השם, זה בעצם לעבור על הציווי שנצטוו, פן ירסו אל השם. ויש לרמב״ם לזה גם רמז מזה שהאמר הכתוב ויחזו את האלוהים, והתרגום מתרגם וחזו ית יקרא דהוויה, זה שם הוויה, כן? זאת אומרת שיש פה רמז שהם בעצם ניסו להשיג את פן ירסו לשם הוויה, כן? התרגום שינה מאלוהים להוויה. למה? לרמוז שהם עברו על הציווי של פן ירסו אל הוויה. ככה לפי הרמב״ם. וממילא יש שם תיאור, כן, הרמב״ם גם מתאר שהיה שם ממילא השגה חסרה, ויחזו את האלוהים, זה לא איזה השגה של השם בהשגה עליונה, אלא יש שם המשך שם, ותחת רגליו כמעשה לבנת הספיר וכעצם השמיים לתואר. אז הרמב״ם אומר, זה לא היה השגה של התורה באה להסביר מה הם הצליחו להשיג, לא כל כך הרבה, רק את מה שתחת רגליו, רגליו, כמו שיעקב אומר, שהשם ברך את לבן לרגלי, וברכה השם לרגלי, זה בסיבתי. הם לא הצליחו להשיג את השם, הם השיגו רק מה שתחת רגליו, היינו מה שקיים בסיבתו, ומה זה אותו לבנת הספיר, אצל שמיים לתואר, זה חומר היולי, הרמב״ן הזכיר אותו קצת בהמשך, ראינו אותו. מושג החומר היולי, איזה השגה בחומר הראשון, איזה הבנה פילוסופית קצת עמוקה, אבל בחומר, לא בקדוש ברוך הוא. כי הם נשארו עם החומריות שלהם, של ויאכלו וישתו. זה הרמב״ם, במורה נבוכים. והרמב״ן אומר לא ככה. הוא אומר, אל תדייק לי שום דבר מאונקלוס ששינה ויחזו את אלוהים, תראה מיקרא דהוויה. כי פשוט לא היה לו לשון אחרת, איך יתרגם את שם אלוהים? איך יתרגם את שם אלוהים אם לא בשם הוויה? עכשיו אתה ישר שואל, מה דרכו של אונקלוס בכל מקום? אז זה שאלה טובה, כי זה מאוד קשה להבין מה הסדר שלו בכל מקום. הרמב"ן, האונקלוס הרבה פעמים מחליף שם הוויה בשם השם, והרבה פעמים משאיר, והרבה פעמים גם מתרגם אלוהים. יש את המושג, הוא משאיר הרבה פעמים. פה הוא רצה לתרגם, ואיך יתרגם אם לא בשם יקרא דהוויה? כן, הוא לא אמר הוויה, הוא אמר יקרא דהוויה, זה כבוד השם. זה כבוד השם, אצל הרמב"ן בדרך כלל זה רמז לשכינה, לספירת מלכות. כן, כבוד השם, וירד השם על הר סיני, יקרא דהשם. הרבה פעמים האונקלוס ככה מתרגם, יקרא דהשם, כבוד השם. אז הרמב"ן בעיקר כנראה רוצה להגיד שאין פה איזה חידוש מיוחד שתבוא תדייק, שהוא בא להגיד שהם עברו על פן ירסו אל הוויה. הוא תרגם, אין לו שם אחר חוץ משם הוויה, הוא יקרא דהוויה בשביל תרגם שם אלוהים. כן.
פה רוצה לתרץ את זה קצת, אבל.
כן, יש לו מה, חזון יואל יש לו חבורה שלמה. זה לא כתוב ברמב"ן, לכן אני לא נכנס לזה גם. אני מפרש כפשוטו, כמו שאני מבין. אז על כל פנים, הרמב"ן אבל, בניגוד לכל הכיוון הזה של הרמב"ם, שאומר שהיה כאן איזשהו חיסרון של לנסות להשיג את השם בלי שראויים, בלי הכנה ראויה, עם אכילה ושתייה, שזה תיאור לחיסרון, אז הרמב"ן בהקשר הזה של סעודה להיגמרה של תורה אומר, לא, פה מדובר בשמחה חיובית של סעודה להיגמרה של תורה, של הצילי בני ישראל שבאמת השיגו השגה עליונה, ולכן כמו ששלמה, והיה לולות, והיה שלמים, והיה משתה לכל עבדיו, יש סעודות חיוביות, ככה הוא מבין את הפשט פה, כמו אביד נאי ומתיו לרבנן, אז גם ויוכלו וישתו, שכתוב, אל הצילי בני ישראל לא שלח ידו, הזכיר תחילה שוויירו את אלוהי ישראל, והיו הצינים ראויים למה שכתוב והחזו את אלוהים. ואמר ויאכלו וישתו, שאכלו השלמים לפני המזבח, כמו בשילו, וכל הרואה, שככה, כן, כמו בשילו, אז עדיין אין בית מקדש, כמו ששלמה אחר כך בונה.
אבל
כמו שהסברתי, שבמקום הסיוע לרמב״ם שיש מזה, שויחזו את האלוהים, הוא כתב איקרא דהוויה, וחזו ית איקרא דהוויה, היינו לסיוע לרמב״ם שאומר שהם עברו על מה שנצטוו, שהם הרסו להשיג את השם, את הוויה, ויחזו את הוויה, אומר אונקלוס, בעוד שכתוב פן ירסו אל הוויה, כן, לראות, והם מנסים לראות את הוויה, כאילו אונקלוס רצה לרמוז שהיה פוחת, שהם עברו על מה שנצטוו. אומר רמב״ן, לא, 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 מה פתאום, מה אתה מדייק? יש פה תרגום שאין ללשון הרמי מילה לאלוהים, אז יש פה תרגום כדרכו, איקרא דהוויה. זה ה... כן, שמתרגם את זה בעברית, בשם הוויה, לא לרמוז לשום פסוק ושום חטא. אלא יש פה, ויאכלו, שאכלו השלמים לפני המזבח כמו בשילו בכל הרואה, סעודה של שלמים, של גמרה של תורה, ואמר וישתו, שעשו שם משתה ושמחה לקבלת התורה, הרי זה נכתב מיד אחרי קבלת התורה, וכן בקבלה שנית כתוב וזבחת שלמים ואכלת שם ושמחת
בערבה.
כן, מה זה קבלה שנית? כאשר ציווה בכותבם את כל דברי תורה על האבנים, אתה אומר בהר עיבל, כן, גם שם אז כתוב, וזבחת שלמים ואכלת שם ושמחת, אז צריך לעשות סעודה לגמרא של תורה. וזהו להגמרת התורה, וכן אמר בדוד בנדבת המקדש, ויזבחו להשם זבחים ועולות, ויוכלו וישתו לפני השם ביום ההוא בשמחה גדולה. הרי הלשון שווה ממש, ויוכלו וישתו לפני השם, כן, אז זה... אז בעצם, כן, ויזבחו להשם, ויעלו עולות, ויאכלו וישתו, זה לשון חיובית, זה במאמר מוסגר. ומכאן אנחנו חוזרים לענייננו. שלמה עשה סעודה לגמרא של תורה כשהשיג את החוכמה, ויקץ מיני חלום, ורואה שהשיג חוכמה גדולה, כמו שראוי לעשות, אומר הרמב"ן, ואז דרש בשלושת הספרים קהלת משלי ושיר השירים. זה דעה ראשונה, עד כאן דעה ראשונה במדרש, ש... ראינו ששלמה נקרא קהלת על שם אז יקהל שלמה, כן? בעלי הפשט אמרו כי נקלה בו החוכמה, רבותינו אמרו במדרש, אמר הרמב"ן, שהוא הקהיל את הציבור ודרש, אז זה היה אותו סיטואציה של אחרי שהשיג את החוכמה לימד את הספרים האלו. אבל יש אומר שם במדרש ששלושה ספרים לא נאמרו בזמן אחד, כן? זה לא היה בזמן אחד כמו שתיאר אותו מדרש, אלא שיר השירים אמר תחילה, כן, ומייתי למין דרך ארץ, וככה משמע מדרכו של עולם, ששיר השירים מתאים, כן, שכשאדם נער אומר דברי זמר, יגדיל אומר משלים, מזקין אומר אבלים, כן, יש פה ככה איזה אמירה ככה קולעת כזאת, שאיזה מין הגדרה שצריך להבין אותה לכל חיבור, כן, שיר השירים דברי זמר, אדם נער אומר דברי זמר, הגדיל אומר, כמובן שיש בזה גם עומק, כן? כמו שהרמב"ן כבר לימד אותנו, אבל תראו גם איך הוא יסביר מה העומק של האבלים, מה העומק של המשלים, הוא קצת רומז לנו, התחיל בפעם שעבר היינו, ועוד ימשיך בהמשך הדרשה. ושיר השירים, זה דברי זמר, זה כתוב.
קודש קודשים, כאילו... סתם, אמיר, בפשט, אם אתה ככה מבין את המשפט, אז
זה כאילו... כן, כמובן שאין להבין את זה כדברי זמר, כשירת נערים באלמה. הרמב"ן אמר, ספר קודש קודשים, כן, ואחותי קלה, זה מידה נקראת אתרה, והכל שם רומז לכנסת ישראל ואביהם שבשמיים, והיחס שביניהם. כן, הרמב"ם כותב את זה גם, יש שני התייחסויות לרמב"ם על עניינו של שיר השירים. אחד זה בסוף הלכות תשובה, שמדבר על אהבת השם, אז הוא אומר שכל שיר השירים הוא משל לאהבת אהבת השם של החסיד אוהב השם ביחס לקדוש ברוך הוא, ושם הוא מדבר כאילו בפרט. ולעומת זאת באיגרת תימן הוא אומר את מה שיותר פשוט ונמצא במדרשים, באיגרת תימן הוא אומר שכל שיר השירים כולו הוא משל ליחס של אהבה של הקדוש ברוך הוא וכנסת ישראל, כן, ומתאים למה שהרמב"ן אומר כאן, קודש קודשים, אחותי קלה, זה ההתגלות האלוקית בעולם, ובעצם השראת השכינה של הקדוש ברוך הוא בישראל. אז, אבל זה כתוב כדברי זמר, כן, זה זמר, זה שיר, זה קודש הקודשים של האהבה הכי עליונה פה שיש במציאות. אז בבחרותו כתב דברי זמר, כן, לפחות חיצוניות הדברים ככה נראים, ויש להם פנימיות כמובן הכי עמוקה. הגדיל אומר משלים, הזקין אומר אבלים. עכשיו אנחנו מגיעים, כן, מתוך המדרש הזה, גם כן ל... אנחנו צריכים להבין את האבלים, את העניין של האבלים, הרמב"ן יאריך בזה הרבה. אז הוא אומר ככה, והעניין, מה העניין בטענה הזאת ששלמה מסר את הדברים ככה, קודם כל לימד שיר השירים, אמר דברי זמר, הגדיל אומר משלים, וזקין אומר אבלים. העניין, כי החוכמות שהיה רוצה ללמדם בבחרותו, שהיה שמח בחלקו, היה אומר החוכמה שרוצה ללמד בשיר. כאילו זה רק היחס לכלי החיצוני שהשתמש בו שלמה המלך. זאת אומרת, הוא כן הולך עם ההבנה הפשוטה שמדובר פה בדרך ארץ ונטיית הנערים לדבר בשיר, אבל אז הוא אומר, טוב, מה שמעניין את הנערים זה שיר, אז בוא נלביש את סתרי התורה בשיר שבסגנון הנערים. אחר כך אז אמר משלים, משלי חוכמה לחכם הבריאות וכל העולם, גם בהתאם לבחר את הקליט, התבנית החיצונית, בהתאם לגילו. ולבסוף כשהזקין לימד שהעולם וקיומו הוא הבל, ואמר דרך מקונן מעביל היתים, כן, בכלי של שמדברים הרבה פעמים הזקנים שכבר קצת לפעמים מיואשים מהעולם, וכבר השאיפות שהיו להם האש בעיניים שהיה בזמן הנאורים וזה, כבר מעבילים את הכל, עברו והבינו שאין שום דבר וזה, וצריך להבין מה המסר החשוב שיש פה. זה שאלת השאלות שהרמב"ן ישאל וינסה להסביר אותה, את עניינו של ספר קהלת וכל הדרשה הזאת שלפנינו. כן, הרמב"ן גם מאיר פה עוד פעם, בדרך אגב, אם כבר דיברנו על חיבורי שלמה, אז יש לשלמה עוד חיבורים. הוא אומר, מצינו עוד ספר שנקרא חוכמת הרבתא דה שלמה. הרמב"ן הזכיר אותו גם בדרשת תורת השם תמימה, ולימים אחר כך גם בפירושו לתורה. כן, לא הרבה אחר כך, בהקדמה לפירוש לתורה, נכון. אז יש לו עוד ספר, חוכמת הרבתא דה שלמה, והוא בלשון תרגום חמור מאוד, תרגום מארמי, הרמב"ן מכיר אותו, כן, הרב שבל מאיר כאן שיש לספר הזה גם תרגום לטיני וגם תרגום סורי, פשיטתא בסגנון ארמי, והרמב"ן כנראה הכיר את זה, כי רק שם הוא נקרא חוכמת הרבתא דה שלמה, לעומת התרגום הלטיני שהוא נקרא חוכמת שלמה. והגויים העתיקו מן הלשון ההוא, זאת אומרת הרמב"ן טוען, מה היחס בין התרגום הלטיני לתרגום הארמי? התרגום הארמי אומר זה המקור, והלטיני זה תרגום ממנו, כן? אומר הרמב"ן, ומה פתאום שהמקור יהיה ארמי? אומר הרמב"ן, אני חושב שלא העתיקו אנשי חזקיהו מלך יהודה, אלא ירד עמהם לבבל על פה, ושם אמרו בלשונם, כן? וכתבו בסוף, כן? כי היו חוכמות ולא נאמר ברוח הקודש. זאת אומרת, לעומת שלושת החיבורים שהרמב"ן פירש לנו עכשיו על פי המדרש, שיר השירים קהלת ומשלי שנאמרו ברוח הקודש ונכנסו לכתבי הקודש, אז חוכמת הרבתא דה שלמה זה דברי חוכמות, חוכמות חשובות וטובות, הרמב"ן הביא אותם בדרשת תורת השם תמימה שיש בהם סתרי תורה, ורואים שם את החוכמות הגדולות של שלמה, וככה בהקדמת פירושו לתורה, אבל זה לא נכנס לכ"ד ספרים שלנו. והוא אומר ששוב, לא יתיקו אנשי חזקיהו מלך יהודה, יש, זה על פי סוף ספר משלי, בסוף ספר משלי כתוב אלה משלי שלמה אשר העתיקו, כן,
אנשי
חזקיה מלך יהודה. זאת אומרת, יש את הראשונים ששלמה שעוד היו כתובים לפני, ויש עוד כאלו שהוסיפו וכתבו שבעצם היו בעל פה כנראה עד משלמה ועד חזקיהו, ואנשי חזקיהו, סיעת חזקיהו כתבו אותם. דרך אגב, ככה גם על פי הדברים האלה הגמרא בבבא בתרא אומרת שמי כתב בפועל את ספרי שלמה? סיעת חזקיהו, ככה הגמרא בבבא בתרא אומרת. זה בעצם ספרי שלמה לא נכתבו בשלמות בעריכתם הסופית, אולי רק באופן חלקי, בטח נכתבו על ידו, או הוא דרש אותם ברבים, לא יודע מה, על ידי סופריו, לא יודע, בזמן חזקיהו, סיעת חזקיהו רואים שהם נערכו, הם נאמרו ברוח הקודש, אחר כך נכתבו, איך נכתבו? כמובן מדויק, כמו שאר כתבי הקודש שלנו, כן, אבל חלק, אומר חוכמת הרב תדע שלמה, נכתבה רק בגלות בבל, ולכן זה נכתב לדעת הרמב"ן לראשונה בארמית, ואחר כך תורגם ללטינית. אני חושב שיש גם דעות אחרות, תראו הרמב"ן פה הוא ניגש לזה כמו חוקר, ויש בחוקרים גם דעות אחרות, אולי שניהם תרגומים לספר קדום יותר, שאולי נכתב עוד קודם, ובסך הכל יש עוד ספרים חיצוניים, ויש עוד חוכמות שהיו לשלמה חוץ מהספרים שלו, כן? מפורש בספר מלכים ודברי הימים, שהוא דיבר ב-3,000 משלים ובחוכמות רמות. ואומר פה הרמב"ן, ואולי ירמוז הכתוב לזה וכיוצא בו, שאמר אבל אבלים, אמר קהלת, אבל אבלים אמר. עכשיו פה יש כמה פירושים הרמב"ן מתכוון ואולי ירמוז הכתוב לזה וכיוצא בו. אולי קודם כל אני אזכיר פירוש של חזון יואל. חזון יואל אומר שכשהכתוב שהרמב"ן הזכיר קודם, של יותר שהיה קהלת חכם, עוד לימד דעת את העם, ואיזה לחיקר תקן משלים הרבה, אפשר שהוא רמז גם לחיבור הזה, חוכמת הרבתא דשלמה וכיוצא בו ב-3,000 משלים שלו. אני הבנתי את זה אחרת, שצריך לקרוא את זה, כן, ממש כי הוא קצת מחזיר אותנו כמה פסקאות אחורה. אני מבין שהוא מדבר בעניין של הפסקה הזאת, הוא אומר שיש במדרש דעה, שאומרת ששלמה אמר את קהלת כשהזקין, ואומר ואולי הכתוב רומז לזה וכיוצא בו, שבאמת שלמה אומר את דברי החוכמה שבקהלת שישלים בזה שהוא אמר אבל אבלים אמר קהלת, אבל אבלים הכל אבל, והרמב"ן הולך ומסביר, אילו אדם אחר אמר אבל אבלים הכל אבל, היינו אומרים לא אסף מימיו שתי פרוטות, כן, והוא פירט בממונו של עולם ואומר אבל אבלים, אלא שלמה לפי שכתוב בו ויתן המלך את הכסף בירושלים כאבנים, זאת אומרת שהיה עשיר גדול וכבר התנסה בכל כן, פירט זה מבזה ומזלזל בקהלת רבה. הרמב"ן בעצם מביא פה מדרש על פי מדרש, אילו אחר אמר אבל אבלים, הייתי אומר זה שלא קנה בית פרוטות מימיו, הוא פירט בממונו של עולם, כאילו הוא מזלזל בממונו של עולם, זה לא, אף אחד לא מקבל ממנו את המסר, אבל מי שהיה לו הכל, באמת היה לו את כל ממונו של עולם, והוא אומר שהכל אבל, אז ממנו אפשר לקבל, נאה לו לומר אבל אבלים. ואילו אדם אחר אמר וכל דיירי הארה כלה חשיבין, שכתוב בדניאל, כן, הייתי אומר שהם הלא שלט, על שני זבובים מימיו, אבל כשנבוכדנצר אומר את זה ששלט בעולם כולו, שנאמר גם את חיית השדה נתתי לו לעובדו, וכתיב ובכל דיירין בני אנשה חיבת ברע ואוף שמיה יאהב בידך ושלוטך בכולון, עד כדי כך שלט נבוכדנצר בכל הבריאה כולה, אפילו בבעלי חיים, לזה נהיה לומר וכל דיירי הר כלך השיבין. הוא באמת משל בכולם והוא מכיר את כולם ואת מעלתם של כולם, וכולם לא חשובים, אין מישהו שעומד מול מעלתו, הוא יכול להגיד דבר כזה, כן, בני אדם הגדולים ואשר הם אדוני הארץ, להם נהיה לומר ולהם ראוי להאמין, כי כבוד העולם וממשלתו אפס וטוב. זאת אומרת, כל זה בעצם מה אני חושב, הכל ברצף אחד צריך להבין. אומר הרמב"ן, המדרש שאומר שקהלת נאמר רק כשהזקין, זה נרמז בעצם הטענה של בפתיחה, וזה שרק שלמה יכול להגיד אבל אבלים אמר קהלת. שלמה שמכיר את כל המציאות וכל טובו של עולם ומלואו, רק ממנו אפשר, רק אם זה בזקנותו, אחרי שעבר הכל וראה הכל וראה ויודע שאין כל חדש תחת השמש, ורק ממנו אפשר לקבל, ממילא מעניינו של הספר ומהטענה הבסיסית שלא אפשר להבין שזה נאמר כשהזקין. נראה לי שזה הכוונה פה, שהכתוב רמז לזה על פי המדרש, כן, שאומר פה שרק משלמה אפשר לקבל טענה כזאת, לזה שזה נאמר בעצם כשהזקין ולא באותו דרשה ביחד עם כן, במקהלת עם, ויחד עם שיר השירים ומשלי בצעירותו.
אז אולי ירמוז נסוב על הזקין ובכלל לא...
ככה אני מבין. נכון, לא על ה... איך ירמוז הכתוב? ככה. ואולי ירמוז הכתוב לזה וכיוצא בו שאמר אבל אבלים, אמר קהלת, אבל אבלים, הכל אבל. זאת אומרת, שם בחזון חזון יואל הוא בכלל קטע את זה כאילו זה עניין אחר.
אחרי שאמר הוא כתוב נקודה.
לא, אבל...
כן.
אני מבין שזה רצף אחד, ואז מובן, שם הוא ממש המבנה אצלו, לא ברור. כל פנים, פה השלמנו את הפתיחה של הרמב"ן. כן, פה השלמנו את הפתיחה של הרמב"ן לדרשתו לקהלת. הפתיחה היא, הנושא שלה בעצם להבין מי הוא המחבר ומה עניין חיבורו וחיבוריו, שלמה המלך, שנקלה בו החוכמה, ואולי גם דרש את קהלת ושאר חיבוריו ברוח הקודש כמובן, במקהלות עם, לפי דעה הראשונה. לפי דעה שנייה הוא כמובן אמר את זה ברוח הקודש, אבל בתחילה אמר, כן, כשאדם נע הוא אומר דברי זמר, הגדיל אמר משלים והזקין אומר אבלים, וזה הפתיחה אחרי הכרת חיבוריו של שלמה ועניין החיבור. שאלה, אם אתם רוצים, שחשבתי שנספיק היום גם את השאלה, זה, יש לרמב"ן עכשיו שאלה גדולה על כן, אין לנו זמן, שאלה גדולה על עניינו של ספר קהלת. אז אני רק אסיים במשפט שסיימנו את ה, נזכיר את המבנה, פעם הבאה ניכנס לעניין הבא. המבנה, ראינו פתיחה, כן, אחר כך השלב הבא זה שאלה על עניינו, תהייה וקושייה, לא מובן מה, 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 מה קרה כשהזקין והתחיל לומר אבלים. כמו שאמר ניסח המדרש, אנחנו נראה איך הרמב"ן ירחיב בשאלה. ואחר כך נותן איזה פירוש תמציתי למה אומר קהלת, זה עניין שלישי. עדיין לא נבין, אז מה, למה באמת שלמה מלמד אותנו על המציאות ככה כמו שהיא? הרמב"ן יפרש את הפסוקים היסודיים בקהלת, המבנה שלו והמסרים שלו, ואחר כך הוא יתגלגל להבין, נו, אז מה המסרים ששלמה רוצה ללמד? כן? עוד פעם, פתיחה, שאלה, ביאור לתוכן קהלת, ושלושה מסרים שיוצאים מהספר, שבהם יהיה גם הרחבה, ותוך כדי ניכנס לעוד פרטים, אבל זה המבנה בכללי, וזה מה שנראה בהמשך. טוב, נעמוד כאן להיום.